טוב, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על ה... דיברנו בפעם הקודמת על הראייה הקוסמולוגית. אמרתי שמה שמייחד את הראייה הזאת זה א', הגדרת האלוהים שאת קיומו היא מוכיחה, זה האלוהים שהוא סיבת המציאות, יוצר המציאות, וההנחה שעליה היא מבוססת, שבניגוד לראייה האונתולוגית, זאת הנחה שמניחה איזושהי עובדה, אבל היא מניחה עובדה מאוד מינימלית, שקיים משהו, זה הכל. בניגוד לראייה הפיזיקו-תיאולוגית, שמניחה דברים מסוימים על אותו משהו שקיים, מורכבות, התאמה, תכנון, תכליתיות וכדומה. אז התחלתי עם ניסוח פשוט של הראייה שאומר, כל דבר שקיים יש לו סיבה, קיים משהו, עולם, אנושות, יקום, לא יודע. אז לכן יש סיבה שיצרה את הדבר הזה, לסיבה הזאת אנחנו קוראים אלוהים, מה שהיה להוכיח. ואז התחלתי לדון בשאלה, אם לכל דבר צריכה להיות סיבה, אז גם לאותו אלוהים שהוכחנו את קיומו, גם אמורה להיות סיבה. ואז השאלה, איפה הדבר הזה נעצר? ואמרתי שהטענה הזאת, שהיא לכאורה פירחה על הטיעון, היא בעצם הבסיס שמעמיד בחזרה את הטיעון. בגלל שאם אנחנו הולכים איתה עד הסוף, אנחנו מגיעים לרגרסיה אינסופית. ודיברתי למה רגרסיה, נסיגה אינסופית, כן, רגרסיה זה נסיגה. הסברתי למה רגרסיה אינסופית היא בעייתית, היא מושגי האינסוף, פוטנציאלי וקונקרטי. ואם אנחנו לא רוצים להגיע לרגרסיה אינסופית, אין ברירה אלא להניח שהשרשרת הזאת נעצרת בחוליה כלשהי שהיא ראשונית. שהיא לא צריכה חוליה קודמת שיצרה אותה. עכשיו, איך אני מסביר את זה עם הרעיון הזה שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה? אין ברירה, אלא צריך להחריג מהרעיון הזה משהו. מה אני אחריג? אני אחריג לפחות משהו אחד שאותו אני חייב להחריג כדי לא להגיע לרגרסיה אינסופית. משהו האחד הזה נקרא אלוהים. אז למה זה לא העולם עצמו? העולם עצמו הוא יהיה הדבר שהוא התחלת העניין. למה ללכת אחורה? התשובה היא בגלל שהדברים שאנחנו מכירים בעולם הם לא דברים שהם סיבת עצמם. את העולם החומרי בפרט זה לא משהו שאנחנו מוכנים לייחס לו תכונה כזאת של היותו סיבת עצמו. הוא צריך דברים, או הדברים מהסוג הזה צריכים משהו שייצור אותם. ולכן כנראה מה שמוחרג מהעיקרון הזה של ה... שמניח שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה שיצרה אותו, הוא לא דבר מהסוג שאנחנו מכירים פה בעולם, לא מניסיוננו, אלא משהו אחר. והמשהו האחר הזה, זה מה שאנחנו קוראים אלוהים, ושוב פעם, יכול שזה לא מי שיצר את העולם, מי שיצר את העולם זה מוישה, ומי שיצר את מוישה זה ינקלה, ומי שיצר את ינקלה זה מוחמד, ומי שיצר את מוחמד זה ברטה. בסדר, אבל בסוף בסוף, אחרי שאנחנו ממשיכים, זה אמור, בשביל שלא נגיע לרגרסיה אינסופית, זה אמור לעצור במקום שבו קיימת ישות כלשהי, שהיא לא צריכה משהו קודם שייצור אותה. כי אחרת אנחנו ברגרסיה אינסופית. וזאת גוף הראיה לקיומה של אלוהים. ואת הטענה לרגרסיה אינסופית היא לא טענה נגד הטיעון הקוסמולוגי. היא הבסיס לטיעון הקוסמולוגי עצמו. הטיעון הקוסמולוגי עצמו בנוי על זה שאם אני לא מניח את קיומה של חוליה ראשונית, אז אני מגיע לרגרסיה אינסופית. ולכן חייבת להיות חוליה ראשונית כזאת. טוב, אלא שמה, עכשיו אפשר להרער הפוך. טוב, אז אתה מחריג מהרעיון הכללי הזה שלכל דבר צריכה להיות סיבה, אתה כבר מחריג משהו. טוב, אז תחריג הכל. אז הרעיון כבר לא נכון. אז ההנחה שבה השתמשת לכל דבר קיים צריכה להיות סיבה, היא בעצמה אתה אומר שהיא לא נכונה, אז מה אתה בונה עליה בניינים? אז פה נדמה לי שהזכרתי את לק ספציאליס, נכון? אמרתי שיש עיקרון משפטי כזה שאומר שאם יש לי שני, פילוסופי, משפטי, שאם יש לי שני עקרונות שסותרים אחד את השני, אני אעדיף את העיקרון הספציפי על פני העיקרון הכללי. כמה שאם אני מעדיף את העיקרון הספציפי, אז העיקרון הכללי יישאר בתוקף למעט החרגות מסוימות. אבל אם אני אעדיף את העיקרון הכללי, אז העיקרון הספציפי נמחק לגמרי. כן, הבאתי את הדוגמה של שאסור לרצוח על פי ההלכה, אבל יש חובה להרוג מחללי שבת, בעדים והתראה, ואם מתקיימים כל התנאים. איך זה מתיישב עם האיסור לרצוח? אז אם הייתי מעדיף את האיסור, יש פה התנגשות בין החובה להרוג בחללי שבת לבין איסור לרצוח. אם הייתי מעדיף את האיסור לרצוח, שהוא הכללי יותר, אז לא היה נשאר מהחובה להרוג מחללי שבת כלום. זה לא היה מתקיים אף פעם, זה היה מתרוקן מתוכן. אוקיי? אבל אם אני מעדיף את החובה להרוג מחללי שבת, שהיא הספציפית יותר, אז האיסור לרצוח נותר בעינו. יש החרגה, מי שחילל שבת, לגביו זה לא חל. ולכן תמיד אנחנו מעדיפים את העיקרון הספציפי על פני העיקרון הכללי. אותו דבר אצלנו. אני לא זורק לגמרי את ההנחה הסיבתית הזאת, שאומרת שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה. יש לי אינטואיציה חזקה שזה ככה. לכן אין סיבה, אין סיבה, כן? לוותר על כל הסיפור הזה. מצד שני, אבל יש לי בעיה, כי אם אני לוקח את זה עד הסוף, אני נקלע לרגרסיה אינסופית. מה אני עושה? אז אני מעדיף את הדבר הספציפי, ואני עושה החרגה. וצריך להיות משהו אחד ספציפי, שלגביו העיקרון הזה לא חל. העיקרון שלכל דבר צריכה להיות סיבה. אבל רק זה, אני אחריג רק אותו. אין סיבה לוותר לגמרי על הרעיון הכללי, על העיקרון הכללי. אם יש לי אינטואיציה כזאת, ואם זה נראה לי נכון, למה לוותר על זה? זה שאני חייב להגיד שזה לא מלא, שצריך להיות משהו אחד לפחות שעליו זה לא חל, בסדר, אז אני אחריג את מה שאני חייב. אבל אבו דלו לא הוסיפה לה, כן? זאת אומרת, אז לזה אני צריך להחריג, אבל למה לוותר לגמרי על האינטואיציה שלי?
דבר הכי פשוט, העולם, אתה נכנס, אתה לא יודע מה קורה עם העולם. אתה באת לעולם קיים איכשהו. אתה רואה שכולם באים והולכים והעולם קיים. אז למה אתה הולך כך רחוק לאלוקים?
אמרתי, בגלל שאני חושב שהעולם, או כל ישויות חומריות, מה שאני מכיר בעולם, הם לא ישויות שהן סיבת עצמן. הן ישויות מהסוג שכן צריך להיות משהו או מישהו שיצר אותם. הם לא נוצרים לבד. זו הנחה, נדמה לי, הנחה סבירה. נכון שלא ראיתי יקומים נוצרים, אבל היקום הזה הוא אוסף של דברים. ואת הדברים שבתוך היקום הזה, אלה לא דברים שהיו קיימים תמיד, אלה לא דברים שהם הכרח המציאות. ולא צריך משהו אחר שייצור אותם. לכן, אם אני כבר מחריג משהו, זה צריך להיות משהו מסוג שאני כנראה לא מכיר. משהו אחר, שהוא לא צריך סיבה לקיומו. אבל סוג הדברים שאני מכיר, הם כן צריכים סיבה לקיומם. זה כנראה משהו מסוג שונה. אולי אני אגיע לדבר הזה מזווית אחרת. יש כאלה שרוצים לטעון שאולי אני צריך להחריג את היקום בכללותו. לא משהו מסוים בתוך היקום. כן? לא שיש איזשהו סלע באיזשהו מקום שהוא ברא את היקום. הסלע הוא חלק מהיקום. אבל היקום כמכלול יכול להיות שהוא פטור או מוחרג מה... העיקרון הסיבתי הזה, שלכל דבר צריכה להיות סיבה. כל דבר בתוך היקום אולי כן, אבל היקום בכללותו, לא. אז אני אענה על זה בשתי צורות, אבל לפני כן אני רוצה איזושהי הקדמה. כשאנחנו מדברים על היקום בכללותו, זה עוד משהו חוץ מאשר אוסף הפרטים שיש בו? המכלול הוא עוד משהו? סתם הגדרה פיקטיבית. אז זה אוסף של הרבה מאוד דברים. לאוסף הזה אני קורא יקום. אין שם עוד משהו. אז אם לכל אחד מהדברים האלה צריכה להיות סיבה, אז למה של המכלול לא צריך סיבה? הרי המכלול הוא לא עוד משהו. המכלול זה אוסף הדברים. אם כל אחד מהדברים צריכה להיות לו סיבה, אז מה במכלול, מה זה הדבר ההוא שהוא לא צריך סיבות? אבל אני אומר, מה זה המכלול? המכלול זה אוסף הדברים. אם יש לי ניסיון על הדברים, אז יש לי ניסיון על המכלול. מה ההבדל? כמו להגיד, הקבוצה שיושבת פה בחדר זה אוסף של אנשים, לא יודע, 12 אנשים, לא יודע, משהו כזה. אוקיי? אוסף של אנשים. עכשיו, יכול להיות שהם לא ימותו אוסף האנשים. יש לי ניסיון רק על אנשים ספציפיים, שכל בן אדם ספציפי באיזשהו שלב מת. אבל יכול להיות שהמכלול הזה של 12 אנשים לא ימותו. זאת אומרת, מכלול הזה זה אוסף של 12 אנשים. אם על כל אחד אתה אומר שהוא עתיד למות, שהוא בן תמותה, אז זה נכון גם לגבי אוסף האנשים.
לא, שאול, יש כושר, סיום מסוים, שמתוך המכלול הזה יוצאים כל מיני דברים. מתוך המכלול.
מה זה מתוך המכלול? המכלול זה אוסף הדברים. מה זאת אומרת מתוך המכלול יוצאים דברים? מי זה המכלול? מכלול זה אוסף הדברים.
זה היקום הזה שאתה מדבר עליו.
נכון, היקום הוא אוסף הדברים. מה זה היקום? זה מילה. מה זה היקום? זה אוסף הדברים שמרכיבים אותו. מה יש עוד? מה יש פה עוד? אז מה זאת אומרת שמתוך המכלול יוצאים דברים? מי יוצר אותם? המכלול? מי זה המכלול? המכלול זה אוסף הדברים שיש פה. זה המכלול. עכשיו תראו, יש, הנקודה הזאת היא נקודה פילוסופית עדינה. כי כשאנחנו דנים בשאלה מה היחס בין פרטים לבין קולקטיב שהפרטים האלה מרכיבים אותו, זאת שאלה לא פשוטה. אני אתן לכם אולי כדוגמה, למשל, אפשר להסתכל על 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 על, על עם, אוקיי? בואו נסתכל על עם. עם זה אוסף של אנשים, אוקיי? האם העם, כשאני מדבר על העם, אני מדבר על משהו אחר מעבר לאוסף האנשים שמרכיבים אותו? יש פה עוד משהו? פשוט הגדרה, זה אוסף האנשים. הם פשוט דבר מעבר לזה. אז בתפיסה המקובלת, נדמה לי, אין דבר כזה. מה זה עם? זה הגדרה, אבל מבחינת ישויות, אין פה עוד ישות. אוסף האנשים הפרטיים, זה מה שאני קורא עם. אין פה, הם פשוט דבר מעבר לזה. בתפיסות הפילוסופיות, אידיאולוגיות, אפשר שתקראו לזה, יש לזה קצת ויכוחים. למשל, פשיזם דוגל בכך שהפרטים משועבדים לאינטרס של הקולקטיב, של הלאום. כן? למי הם משועבדים? אם הלאום זה אוסף הפרטים, אז למי הם משועבדים? מה זה רעיונות? אבל מה זה הדיקטטור? הדיקטטור הוא גם בן אדם. רק אם הדיקטטור מייצג משהו אחר, לא הדיקטטור כבן אדם. אז אתה יכול לדבר, את מה הוא מייצג? אוסף האנשים. מה יש פה, מה יש פה חוץ מזה? יש שם תפיסה, ומי שנכנס למטאפיזיקה של פשיזם, אז רואה שמאחורי הפשיזם יושבת תפיסה מטאפיזית שונה. זו תפיסה שאומרת שעם הוא לא רק אוסף של אנשים. זאת אומרת, אוסף של אנשים יוצר עם, אבל כשאתה מדבר על עם, אתה לא מדבר רק על אוסף של אנשים. יש שם עוד משהו. יש שם, העם הוא גם ישות. משל לדבר, זה למשל אדם. תסתכלו על בן אדם חד, בן אדם פרטי. גם הוא מורכב מהמון תאים, איברים, נכון? כנסו לחלקיקים, אם אתם רוצים לרדת לרזולוציות יותר קטנות. אז אדם הוא בסך הכל אוסף של חלקיקים? אני חושב שכולנו מרגישים שיש באדם משהו שראוי להתייחס אל המכלול, לא כאוסף של חלקיקים. המכלול הוא, יש לו גם איזשהו קיום מצד עצמו. מה, נגיד שגם אדם זה רק הגדרה שרירותית. מישהו אחר היה יכול להגדיר את האובייקט בתור האצבע הזאת וחצי מהאצבע הזאת. זה אובייקט אחד, החצי השני מהאצבע הזאת עם האגודל של זה, זה האובייקט השני, והאובייקט השלישי זה האוזן הזאת עם כף הרגל השמאלית. בסדר, ברור לנו אינטואיטיבית שזו רק דרה שרירותית. אלה לא אובייקטים. אבל האדם כמכלול הוא כן אובייקט. זה מה שמייחד אורגניזם. אורגניזם זה בעצם אוסף של מרכיבים שפועלים ביחד בצורה סימביוטית, כך שהמכלול בעצם מקבל איזושהי משמעות מעבר לצירוף הפרטים שיוצרים אותו, שמרכיבים אותו. נגיד, אם אני שם את כל, נגיד אדם מת. אדם מת, יש בתוכו את כל הפרטים שיש בתוך אדם חי. כל החומר שיש באדם חי, יש גם באדם מת. מה חסר שם? מה שחסר שם זה התפקוד האורגני של כל הדברים האלה ביחד. הם לא יוצרים ישות אורגנית. פשוט אוסף של תאים, הם מחוברים פיזית עדיין. כל עוד הוא לא התפורר. אבל הם מחוברים פיזית. אין פה אורגניזם. ולכן במובן הזה, נדמה לי שאדם הוא דוגמה טובה למשהו שהוא קיים כמכלול, מעבר לפרטים שמרכיבים אותו, איברים, תאים, חלקיקים, לא משנה מה רמת האבולוציה שתרצו, הרזולוציה, סליחה, שתרצו. אבל יש פה, אני חושב, איזשהו סוג של בעיה. למה? ביחס לאדם, גם כן יש מחלוקת פילוסופית. אם אתם מטריאליסטים, למשל, אז הנה חינם, האדם הוא בסך הכל אוסף של איברים, תאים, כן? חלקיקים, איך שלא תקראו לזה. ואז באמת זאת שאלה גדולה, עד כמה והאם אפשר להתייחס למכלול הזה כמשהו מעבר לאוסף החומרים שמרכיבים אותו. אבל אם אתם דואליסטים, ואתם חושבים שיש באדם גם מרכיב רוחני, נשמה, רוח, נפש, איך לא תקראו לזה, אז הבעיה נפתרת מצד אחד. אבל איך היא נפתרת? היא נפתרת בזה שבאמת יש באדם עוד משהו חוץ מאשר החומרים. זה לא שאוסף החומרים יוצר את המכלול. לא. הוא הופך למכלול רק בגלל שיש שם עוד משהו שהוא זה שהופך את המכלול הזה לאורגני. אוקיי? ואז באמת, למשל, אפשר לדון מה קורה לגבי מכונית או מחשב. היום בתקופת ה-AI זה בכלל שאלה מאוד פופולרית. כן? האם ה-AI גם הוא איזשהו ישות אורגנית כמו אדם? אורגנית לא במובן של ביולוגיה, אלא אורגנית במובן שהוא פועל כאורגניזם.
זאת אומרת, אנחנו מזמנים, פתחנו רובוטים, אתה מוציא לו את החשמל, אז גמרת.
גם לאדם, אתה מוציא לו את הנשמה, אז גמרת. מוציא לו את הלב, אז גמרת.
זה בדיוק העניין.
אז זה אותו דבר. אוקיי, אז לכן אני שואל, לכאורה זה אותו דבר. אז גם למכונית או למחשב אני מתייחס כישות אורגנית? במכונית ובמחשב, לפחות ההנחה שלי היא שאין מימד רוחני. שם יש רק חומר. אז יכולה להיות ישות אורגנית בלי שיש בתוכה משהו מעבר? זאת אומרת, אוסף המרכיבים עצמם, ברגע שהם מצטרפים ומתחילים לפעול בצורה סימביוטית, נוצר פה משהו אחר שהוא לא רק האוסף הזה, אלא עוד משהו. אוקיי? או שלא. תמיד בשביל שאני אתייחס לאוסף כמשהו מעבר לפרטים שמרכיבים אותו, צריך להיות שם עוד משהו חוץ מהפרטים. במקרה הזה נשמה או רוח, כן, של האדם. הסוגיות האלה עולות בהקשר של גוף ונפש. בהקשר של גוף ונפש, יש ג'ון סרל, פילוסוף אמריקאי, הוא כתב שנות ה-80, יצא 80-90, נתן איזושהי הרצאה, 80 אני חושב, נתן הרצאות באנגליה, זה יצא בתור ספר שנקרא שכל, מוח ומדע, משהו, רוח, מוח, שכל, מוח ומדע נדמה לי. אז זה נקרא משהו כזה. ושם הוא בעצם היה, הוא עוד לא קרא לזה בשם שזה קיבל לימים, לימים זה קיבל את השם אמרגנטיות. אבל הוא בעצם טען את הטענה הבאה. הוא רצה לטעון למרות שתפיסת העולם שלו הייתה מטריאליסטית, באדם אין שום דבר חוץ מהביולוגיה שלו, עדיין המכלול האורגני יוצר פונקציות מנטליות. יש לנו פונקציות מנטליות, אנחנו מרגישים רגשות שונים, אנחנו חושבים, אנחנו זוכרים, אנחנו עושים כל מיני פעולות מנטליות. הפעולות המנטליות האלה לא מצריכות הנחה שקיים בנו עוד משהו, חוץ מהפיזיולוגיה שלנו, אלא המכלול הפיזיולוגי יכול להוות הסבר מספיק בשביל להסביר את את ההיבטים המנטליים שלנו.
אדם מת סותר את זה בהתחלה.
מה?
סתם, אדם מת, אז הוא סותר את ההנחה הזאת לגמרי.
למה?
איזה תחושות מנטליות...
אין בו ביולוגיה. אדם מת, אין לו את התהליכים הביולוגיים, בלי קשר לרוח ונשמה. גם מטריאליסטים מסכימים שאדם מת זה לא אדם חי. רק הם טוענים שההבדל בין אדם מת ואדם חי זה הבדל בשאלה האם הדברים זזים, האם זה פועל. אם יש איזושהי אנרגיה שמכניסה אותו, יצאה איך שהיא האנרגיה, אז הגוף מת. אבל הם לא טוענים שיצאה סובסטנציה כלשהי, כן? שיצאה איזושהי ישות כלשהי שהייתה בתוכה, איזשהו סוג של משהו שקיים, אלא פשוט המכונה שווקה חיים. הוא מביא לזה דוגמה, הוא אומר, למשל, תחשבו על תכונה כמו נוזליות. אוקיי? צבר של מולקולות מים, כן, H2O, הוא נוזלי. מולקולה בודדת של מים היא לא נוזלית. נכון? נוזליות היא לא תכונה של מולקולה בודדת. זה נקרא מצב צבירה. למה זה נקרא מצב צבירה? כי זה מצב שבו נמצא הצבר. כן? נוזל, גז או מוצק, זה מצבי צבירה. כל מצבי הצבירה הם תכונות של צבר, הם לא תכונות של האובייקט הבודד. מולקולה בודדת או אטום בודד הוא לא מוצק, לא נוזל ולא גז. נוצק, מוזל וגז זה מצבים שמתארים יחסים בין המולקולות או האטומים שמרכיבות מרכיבים את המכלול הזה. עכשיו הוא אומר, אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שיש למכלול תכונות מסוימות שהן קיימות רק במישור של המכלול. הן לא מאפיינות את הפרטים שיוצרים את המכלול. וכיוון שכך הוא אומר, אז גם התכונות המנטליות או הפונקציות המנטליות שיש בתוכנו, יכול להיות שהן מופיעות רק ברובד הקולקטיבי. את המכלול הפיזיולוגי שלנו, איכשהו יוצר תופעות מנטליות. אבל זה לא אומר שצריך להיות שם עוד משהו מעבר לפיזיולוגיה כדי להסביר את התופעות המנטליות האלה. אוקיי? יש לפעמים תכונות שמופיעות רק ברמת המכלול, ולא מופיעות ברמה של הפרטים שיוצרים את המכלול. ולכן הוא אומר, לא צריך להניח שצריך להיות עוד משהו, כשמופיעות תכונות נוספות, אז צריך להיות עוד משהו, כי אחרת איך זה יכול להיות שנוצרת תכונה ברמת המכלול שלא קיימת ברמה של הפרטים שמרכיבים אותו. כן, זאת בעצם הטענה. לימים, לדבר הזה קראו אמרגנטיות. Emergence זה הגחה, כן? יש תכונות שמגיחות מתוך המכלול החומרי. זה לא עוד משהו, זה פשוט ברגע שאתה מצרף מספיק אלמנטים בצורה מסוימת, בצורות מסוימות, מגיח מתוך המכלול הזה משהו חדש, משהו שלא היה ברמה של האינדיבידואלים, של הפרטים שיוצרים את המכלול הזה. הבעיה היא, וזה, אני קצת משתף אתכם, זה סוגריים גדולות מה שאני עושה עכשיו, אבל זה חשוב כדי להבין את הרעיון. היו לי על זה הרבה דיונים עם כל מיני אנשים על הנושאים האלה. למשל, אחרי שיצא הספר שלי על האבולוציה, אלוהים משחק בקוביות, אז צלצל אליי איזה יהודי שהיה פרופסור באוניברסיטת תל אביב למדעי החיים, יוסף נוימן, שהוא מטריאליסט ואתאיסט ככה מאוד פעיל, היה, נפטר כבר. והזכרתי אותו בספר, בין היתר, ביקרתי איזושהי אמירה שלו, לא זוכר בדיוק מה. הוא צלצל אליי, הייתה לנו שיחה ארוכה, איזה שעה או משהו כזה, דיברנו, איש מאוד נחמד ונבון, והיה תענוג לדבר איתו. וממש קצת אחרי זה שמעתי שהוא נפטר, זה היה מאוד עצוב לשמוע. בכל מקרה, אז תוך כדי השיחה שלנו, אז הוא אמר לי, תשמע, ככה בווידוי חושפני. הוא אומר לי, תשמע, אני בתור פעיל, כן, מטריאליסט פעיל, אני לא מצליח להעביר לעמיתים, כן, מטריאליסטים אחרים, איזושהי טעות נורא בסיסית שנפוצה אצלם. הם אומרים שבעצם הרגשות שלנו זה זרמים חשמליים במוח. רגשות, או מחשבות, או רצונות, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ואני מנסה להסביר להם שזו טעות קטגוריאלית, הוא אומר את זה בתור מטריאליסט. זו טעות קטגוריאלית. אתה לא יכול להגיד שזרמים במוח זאת אהבה, או זה פחד, או קמצנות, או לא יודע מה, או פתרון משוואה ריבועית. אוקיי? זרמים במוח זה לא זה. אתה יכול להגיד שהזרמים במוח מחוללים את זה. אתה לא יכול להגיד שזה עצמו זרמים במוח. את אהבה שאני חש למישהו, היא לא זרמים במוח. יכול שהזרמים במוח יוצרים את התחושה הזאת שאני קורא לה אהבה. אבל הזיהוי של אהבה עם זרמים במוח, זה סתם טעות קטגוריאלית, זה לא קשור בכלל לוויכוחים פילוסופיים. מי שעושה את הזהות הזאת, הוא סתם טועה, הוא מבלבל. יש כל כך הרבה שעושים את זה, וכל כך הרבה פרופסורים וחוקרים ופילוסופים, וזה שכותבים על זה בהתלהבות עצומה, ומתייחסים לכל האחרים כטיפשים, פשוט הזוי, פשוט אנשים טיפשים. זה פשוט בלבול. והוא אמר את זה כמטריאליסט, שימו לב. הוא לא רצה להראות שהוא מסכים איתי בזה שיש באדם עוד משהו חוץ מחומר, אין, הוא לא מסכים שיש. הוא רק טוען שהתופעות המנטליות מגיחות מתוך המכלול החומרי. הן לא צריכות עוד קיומו של עוד משהו, אבל עדיין הן מגיחות מתוכו. זה לא שהן זה הוא. הזיהוי הזה לא, המהירות של המכונית זה לא המכונית. זה מאפיין כלשהו, או מצב כלשהו שהמכונית נמצאת בו. נכון? אז זה לא המכונית, אבל זה גם לא עוד משהו שקיים בעולם חוץ מהמכונית. אין עוד ישות בעולם שאני צריך להניח את קיומה בשביל להגיד שלמכונית יש מהירות. מספיק להניח שיש מכונית, נכון? היא נמצאת במצב, או קורה לה משהו שהיא נוסעת, שיש לה מהירות. זה מצב של המכונית. אני לא צריך להניח עוד משהו. המרכיבים או התופעות המנטליות הן מצבים של המכלול החומרי. אבל אי אפשר להגיד שהמצבים האלה הם זרמים חשמליים במוח. זה פשוט בלבול מושגי.
אפשר להגיד שזה ביטוי של אהבה.
לא, זה לא ביטוי של אהבה, זה אולי מחולל את האהבה. בסדר, זה יכול להיות, על זה אפשר להתווכח, אבל זאת לפחות טענה שאפשר לטעון אותה. אתה לא יכול להגיד שזאת האהבה. זרמים חשמליים במוח זה אהבה. סתם בלבול. תמיד בא ביחד, אוקיי. זה טענה שאפשר לשמוע, אני לא מסכים, אבל זו טענה שאפשר לשמוע אותה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שגם אם אתה מטריאליסט, מטריאליסט מפוכח, צריך להבין שיש פה, אי אפשר לזהות את הנוזליות עם המולקולות. מגיח פה עוד משהו שאתה צריך להניח בשבילו תהליך של הגחה, כן, של אמרג'נס, מתוך המכלול החומרי. אתה לא חייב להגיד שקיים עוד משהו במציאות חוץ מהמכלול החומרי, אבל אתה כן צריך, אתה לא יכול לזהות את הדבר המגיח הזה עם המכלול החומרי עצמו. כן, יש כל מיני יצורים שטוענים לטובת מה שנקרא היום, יש להם כל מיני שמות לחברה האלה, פן פסיכיזם. מה זה פן פסיכיזם? אתם יודעים מה זה? זאת הנחה שלכל חלקיק, לכל דבר בעולם יש מודעות. ככה הם רוצים לטעון. המודעות לא מופיעה רק אצל בן אדם בקונסטרוקציה מאוד מסוימת של... אלא לכל דבר ביקום יש מודעות, לכל חלקיק, לכל אלקטרון, לכל אטום, לכל כיסא, לכל דבר יש מודעות. סוף של קשקושים שאני לא חבל אפילו על הזמן להתעסק איתם, אבל מאיפה זה בא הקשקוש הזה? הקשקוש הזה בא מחוסר המוכנות להכיר בקיומו של אמרג'נס. כי אתה בעצם, אתה לא מוכן לקבל שמכלול חומרי ייצור מודעות, אם כל אחד מהמרכיבים של המכלול הזה אין בו מודעות. אתה לא מכיר בקיומו, בקיומה של האפשרות של הגחה, אוקיי? לכן בעצם ממציאים את השטות הזאת. אבל, הדוגמה הזאת היא דוגמה לא מוצלחת, הדוגמה של הנוזליות. למה? שנכון שתכונת הנוזליות היא תכונה של הצבר, היא לא קיימת במישור של המולקולה הבודדת. אבל אני יכול לחלץ או להסביר את תכונת הנוזליות במונחי התכונות של הפרטים שמרכיבים את הצבר. תן לי את המולקולה, ואני אגיד לך באיזה טמפרטורה ואיזה לחץ היא תהיה, אוסף של מולקולות כאלה יהיו נוזליות. אני יודע לעשות את החישוב הזה. זה חישוב, אני יכול לעשות את החישוב הזה. זה כמו, יש לי ארבעה טושים פה, נכון? הטוש הזה הוא לא ארבעה, הטוש הזה הוא אחד. איך פתאום אלה כולם ביחד הם ארבעה? כי אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יוצא ארבעה. אתה עושה חישוב, אז יוצא ארבעה. אתם מבינים שזאת לא הגחה אמיתית. יש תכונות שהן תכונות של הריבוי, אבל הן לא שונות מהותית מהתכונות של הפרטים. זה פשוט ריבוי. אז אם אתם מכירים את השדה סביב המולקולה, אז אתם יודעים שאם יהיה אוסף מולקולות מהסוג הזה, בתנאים מסוימים של טמפרטורה ולחץ, אני יכול להגיד לכם שזה יהיה נוזל. זאת אומרת, אני יודע לעשות את החישוב מתוך התכונות של הפרט אל התכונות של הקולקטיב. ולכן... זה השאלה הגדולה, תכף נראה. אבל הדוגמה של הנוזליות היא בעצם, אתה יכול לקרוא לה אמרגנטיות, אבל זאת אמרגנטיות חלשה. זאת אמרגנטיות במובן הזה שאני כן יכול להסביר את המכלול על סמך הפרטים. התכונה שבמכלול לא קיימת בפרטים, אבל בפרטים קיימות תכונות שעל בסיסן אני יודע להסביר את התכונה של המכלול. אין שום בעיה, יש לי את החישוב, אני יכול לעשות את זה. אוקיי? לעומת זאת, כשאתה מדבר על הממדים המנטליים באדם, ואתה רוצה לומר שזה נוצר מהמכלול החומרי, אין לך שום דרך לעשות שום חישוב שמראה את זה. על כלום. אין רמז, בדל רמז לתחילת כיוון של תופעה מנטלית אחת. איך היא יוצאת מתוך מכלול חומרי? אף אחד לא יודע להגיד על זה מילה. כלום. ואנשי מדעי המוח שחושבים שהם יודעים להגיד על זה משהו, הם מבולבלים בדיוק כמו הקודמים שהזכרתי קודם. מה שהם יכולים רק להגיד, זה איזה קונסטרוקציה במוח מתחוללת כאשר אני חש אהבה, או כשאני מזהה את סבתא שלי, או כשאני מפחד ממשהו, או כשאני פותר משוואה ריבועית. אוקיי? זה כן. אבל זה מתאם. אתה לא יכול להראות לי את האהבה יוצאת מתוך הזרמים החשמליים. מה, איזה משוואה תתחיל מזרמים, תקבל כאינפוט זרמים חשמליים, ותוציא לי כאוטפוט אהבה. אין משוואה כזאת. בשום מקום. ולכן אין שום רמז, בידע שיש לנו היום לפחות, לזה שבכלל ייתכן לעשות חישוב, שקיים חישוב כזה, שמתוך המכלול הפיזיולוגי יכול להוציא את האספקטים המנטליים שלנו, את התופעות המנטליות שיש אצלנו. זאת השערה שיכול להיות שהיא נכונה, אין לה שום בסיס. אין שום בסיס, לא ידוע שום דבר בתחום הזה כרגע.
אפשר על דופמין וסרוטונין. זאת אומרת, יש לנו מושג שיודעים שדופמין הוא נותן איזשהו עונג, אז הרבה דופמין כן נותן עונג, זה משהו
אנחנו
חדש.
יודעים הרבה דברים, ברור. מדעי המוח עובדים על הרבה דברים הרבה יותר מורכבים גם מזה. שאתה יכול לראות שאופי פעילות מסוים במוח זה פתרון משוואה ריבועית. אבל זה לא אומר שאתה יודע לחשב שמי שיראה את אופי הפעילות הזאת במוח, יעשה איזשהו חישוב ויצא לו פתרון של משוואה ריבועית. אתה לא יכול להראות את המעבר, אתה רק יודע שיש קורלציה. שיש פעילות כזאת, הבן אדם פותר משוואה ריבועית מנטלית. פיזיולוגית זה מה שקורה, מנטלית זה מה שקורה. ואתה מוצא מתאם בין זה לבין זה. בנוזליות זה לא המצב, זה לא מתאם. בנוזליות יש לי חישוב שמראה לי, אם צורת השדה סביב המולקולה הבודדת היא כזאת, כשתשים אוסף מולקולות, אני אעשה חישוב, אני אומר לך שהתוצאה היא נוזליות. נוזל. זה לא קיים ביחס לתופעות מנטליות. זה מה שאנשים לא מבינים. כי אנשים נופלים באותה טעות שאמרתי קודם. הם מזהים את האהבה עם המצב הנוירוני, עם התהליכים הנוירונליים שקורים אצלי. זה פשוט שטות. אהבה זה תופעה מנטלית. יכול להיות שהיא מגיחה מתוך המכלול החומרי. אולי כן ואולי לא. האם אתה יכול להראות לי חישוב אחד, הכי פשוט, של התופעה המנטלית הכי פשוטה, שאני מצליח לעשות חישוב ולהראות למה זרם חשמלי כזה וכזה יוצר פתרון משוואה ריבועית. או אהבה, או שנאה, או פחד, או קמצנות, או אמונה דתית. מה שלא יהיה. אין. אין, 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 אין בכלל את השפה, אין את הכלים, כלום. אין שום דבר בתחום הזה. עכשיו, וזה מדהים עד כמה אנשים נבונים, שזה מקצועם ופילוסופים ומדעי המוח וכל, לא תופסים את הדבר הפשוט הזה. פשוט לא תופסים את זה. יש להם עיוורון מדעי. עיוורון בגלל המדע, לא עיוורון מפני המדע. זאת אומרת, המדע מעבר אותם. כי כשאתה מטפל בדברים שאין דרך מדעית לטפל בהם, אתה מכחיש את קיומם פשוט. זה מה שקורה הרבה פעמים.
מתחבר לצבר הזה, שאתה יודע ששם בצבר הזה יש אהבה או שנאה, מתחבר לאיזשהו עצב אחר. אז העצב הזה יכול לתרגם לך את זה לאהבה, ברגע שאתה תגרר אותו בנקודה מסוימת.
אוקיי, אז הוא רק אומר שיש סיבה ומסובב. אני לא מכחיש את העובדה שיש קשרי סיבה ומסובב בין הנוירונים לבין המנטלי. ברור. אני יכול לעורר בך תחושות של פחד, אני יכול לעורר בך כאבים, אני יכול לעורר באופן פיקטיבי, בלי להכאיב לך באמת. אני יכול להראות לך המון דברים, אבל זה רק קורלציה. מה שאני יוצר אצלך מצב נוירונלי, נוצר אצלך מצב מנטלי. לא, יכול להיות גם הפוך. לפעמים פחד, למשל, גורם לתופעות פיזיולוגיות. אנחנו קופאים בגלל פחד, או הלב דופק מהר, או משהו כזה. זה השפעה הפוכה. זה השפעה מהמנטלי אל הפיזי. אוקיי? יש השפעות לשני הכיוונים, זה ברור. אני לא מדבר על זה, השפעות ודאי שיש. אני שואל, האם אתה יודע לתאר לי את ההשפעה הזאת עם משוואות, או לא משנה, בכלים מדעיים כאלה או אחרים? לא, אין שום דרך לעשות את זה. אין היום אף אחד שיודע להגיד משהו, מה שאני יודע לפחות, שיודע להגיד משהו על הדבר הזה. רוב האנשים פשוט לא שמים לב שבכלל יש פה מה להסביר. כן, ברור, זה אהבה, זה זרמים חשמליים במוח כאלה. אז מה יש להסביר? קשר בין מה למה? זה אותו דבר. הזרמים החשמליים, זה האהבה. אני שואל אותו, איך אתה מחשב לי את האהבה מתוך הזרמים החשמליים? מה יש לחשב? הזרמים, זה האהבה. אז זה שטויות, כמובן. זה כמו שברטרנד ראסל, יש לו ספר בעיות הפילוסופיה. אז הוא, לא הזכרתי את זה, אני לא זוכר, הוא אמר, הוא שאל פעם, מה זה צבע צהוב? אז כשאתה שואל בן אדם, בדורנו, או בדורות האחרונים, מה זה צבע צהוב? אז אגיד לך, זה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה, של הצהוב. אוקיי? כמובן שטויות. למה זה שטויות? כי צבע צהוב זו תופעה הכרתית, אין צבע צהוב בעולם. צבע צהוב קיים רק אצלנו בהכרה. גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, שפוגע לי ברשתית, ייצור אצלי בהכרה פנימה, את המחזה הזה שאני קורא לו צבע צהוב. אבל הצבע הצהוב הוא לא הגל. הגל הוא הסיבה לכך שאצלי בהכרה נוצרת ראייה של צבע צהוב. כן, זה כמו לא דיברנו על זה, עם העץ שנופל ביער, בדיוק. זהו. אז אותו דבר פה. אתה יכול להגיד שיש יחס סיבתי. כן, הגל האלקטרומגנטי הוא גורם לתחושת הצבע הצהוב, זה ברור. אבל לא נכון לזהות את הצבע הצהוב עם גל אלקטרומגנטי. הצבע הצהוב הוא תופעה הכרתית. הגל האלקטרומגנטי זה תופעה פיזיקלית שקיימת בעולם. אוקיי? אותו דבר פה. הזרמים החשמליים זה תופעה פיזיקלית. התופעות המנטליות לא קשורות לפיזיקה. יכול להגיד שהפיזיקה מחוללת אותם, היא הסיבה שלהם. אתה לא יכול לזהות את שני הדברים אחד עם השני. אבל אם אתה לא מזהה את שני הדברים אחד עם השני, ואתה טוען שהאחד הוא סיבתו של השני, הייתי מצפה שיהיה לך איזשהו מנגנון, שתסביר לי איך זה קורה, איך תהליך הסיבתי הזה מתרחש. משוואות או לא משוואות, לא משנה, בכלי כזה או בכלי אחר. אין. ואז מה זה אומר? שאני שואל אנשים בכל מיני ויכוחים או דיונים שאין סוף כאלה כבר היה לי, אז אני שואל אנשים, תגיד, אז אתה מבין שהנוזליות זה לא דוגמה טובה? בנוזליות יש לי חישוב. אבל פה אתה רוצה לטעון שאין בנו שום דבר חוץ מהפיזיולוגיה, והפיזיולוגיה היא זו שמחוללת את כל התופעות המנטליות. כי זה אמרגנטיות, כן? זה הגחה. זה אומר, יש לך איזושהי אינדיקציה לכך שיש פה הגחה? זאת אומרת לי, כן, זה, אז אומרים, עכשיו זה המצאה חדשה בפילוסופיה, זה אמרגנטיות חזקה, להבדיל מאמרגנטיות חלשה. אמרגנטיות חלשה זה אמרגנטיות שאפשר לעשות את החישוב וללכת מהפרטים אל המכלול. אמרגנטיות חזקה זה שאי אפשר לעשות את החישוב. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את החישוב, אבל יש את המעבר הזה. רק אנחנו לא יודעים לעשות את החישוב. עכשיו, יכול להיות שזה נכון, אולי, אבל אני רק רוצה להעיר שטענה כזאת לא יכולה, היא לא טענה מדעית. למה היא לא טענה מדעית? כי לעולם לא תהיה לך דוגמה שתמחיש את העובדה שיש אמרגנטיות חזקה. לא יכולה להיות דוגמה, לא יגלו גם בעתיד. אף דוגמה כזאת. איך אני יודע? בדיוק. ושברגע שאתה תראה שיש פה אמרגנטיות, איך תשכנע אותי שיש אמרגנטיות? אני אומר, לא, זה בכלל לא יוצא מהמכלול, יש שם עוד משהו. אם אתה צריך להראות לי שני דברים, א', אין שם עוד משהו, וב', זה יוצא מהמכלול, נכון? אם תראה לי שזה יוצא מהמכלול, אז יש לך חישוב, ככה אתה תראה לי. אם אתה לא, אם, אז הפכת את זה לאמרגנטיות חלשה. להראות לי שיש אמרגנטיות חזקה, זה בעצם תמיד לטעון טענה שלעולם לא תצליח להוכיח אותה. ואת זה אומרים לי, כשאני טוען לדואליזם, שיש באדם נפש או רוח, אני תראה, זו טענה שהיא לא מדעית, אי אפשר להוכיח אותה. אז האלטרנטיבה זה אמרגנטיות חזקה. זה האלטרנטיבה המדעית, שהיא כמובן לא מדעית. עכשיו, אפשר להתווכח, אפשר להגיד, טוב, אז יש את התאר של אוקם. למה להניח שיש עוד משהו, עדיף להניח כמה שפחות ישים. אז אני מניח שיש את המכלול החומרי, ואין סיבה להניח את קיומו של עוד משהו, כי זאת תיאוריה פשוטה יותר. זאת טענה שאולי אפשר לשמוע. אבל אתה צריך להבין ששתי האפשרויות קיימות, אין הכרעה מדעית מי משתי האפשרויות נכונה, כי שתי הטענות הן לא מדעיות. שתי הטענות הן לא מדעיות. עכשיו כל אחד צריך להחליט מה יותר סביר בעיניו, מה יותר פשוט בעיניו. בעיניי יותר פשוט שיש נשמה. בעיניך יותר פשוט שאין. אוקיי. אולי.
אז מה? צריך לקבל את זה בצורה מאוד גורפת.
לא חייב, אבל אולי. למה? לא בטוח. אולי כן, אולי לא. אני לא יודע, אבל לא אכפת לי. אני יכול לקבל את הדואליזם שאני יכול לא לקבל. זה לא משנה לי, אני לא... אז הנקודה היא שהיחסים בין הפרטים לבין המכלול שהם מרכיבים, הם יחסים לא כל כך פשוטים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לטעון שיש במכלול משהו מעבר לפרטים, אז תלוי. אם זה אמרגנטיות חלשה, אין לי שום בעיה. אבל אז זה לא נכון שיש בו באמת עוד משהו. פשוט יש תכונות, אתה יכול לדבר. רק הרביעייה הם ארבע. כל אחד מהם הוא אחד. זה אמרגנטיות. זה אמרגנטיות, זה בסדר. כי רק רביעייה הם ארבע. אחד הוא לא ארבע, אחד הוא אחד. אוקיי? אבל אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ביחד, זה נותן לי את הארבע. אותו דבר עם המולקולות. כל מולקולה היא לא נוזלית, אבל אוסף של מולקולות עם שדה כזה סביב כל אחת מהן, נותן לי את הנוזליות בחישוב. אז אין שום בעיה עם זה. לכן, בנוזל, למשל, לא הייתי מרחיק לכת, לא הייתי טוען שיש בו עוד משהו חוץ מאשר אוסף המולקולות שמרכיבות אותו. למה להניח את זה? העובדה שיש לו תכונה של נוזליות, לא משנה שום דבר. אני יודע להסביר אותה במונחי התכונות של המולקולות הבודדות. אוקיי? לעומת זאת, באדם, זה כבר יותר מסובך. כי באדם, התכונות שמופיעות במכלול, לא ניתנות לרדוקציה פשוטה על על התכונות של הפרטים. לתאים הבודדים, או של החלקיקים, או איברים, או מה שלא יהיה. ולכן, באדם, לדעתי, יש בהחלט סבירות להניח שיש עוד משהו שיוצר את הקוליות הזאת, את האורגניות של גוף האדם. אבל תשימו לב, כרגע, גם אם אני מקבל את זה וגם אם אני לא מקבל את זה, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שאם אני מתייחס לאוסף הפרטים כמשהו שיוצר משהו שמעבר לאוסף הפרטים, אז בדרך כלל זה יבוא עם ההנחה שיש שם עוד משהו באמת, חוץ מאוסף הפרטים, נשמה, אוקיי? אם אין שם עוד משהו, אז אולי תהיה אמרגנטיות, אבל אמרגנטיות חלשה. בסדר? למה אני אומר את כל זה? בוא נחזור לעולם. דיברנו על הקוליות. האם יש בקוליות של העולם משהו מעבר לאוסף הדברים שמרכיבים את העולם, אוסף העצמים, כן, הישים, שמרכיבים את העולם. אז הטענה שאני רוצה לטעון זה שממה נפשך? אם זאת אמרגנטיות חלשה, אז אין דבר כזה יקום. יש אוסף של דברים. אני יכול לקרוא לכל המכלול הזה יקום. אז היקום לא יכול להיות בעל תכונות אחרות ממה שמוכתב על ידי הפרטים שמרכיבים אותו. יכולה להיות לו תכונה כמו נוזליות, אבל היא לא יכולה להיות שונה מהותית. אני יכול לחשב אותה מתוך התכונות של הפרטים. לכן אם כל הפרטים צריכים סיבה, גם היקום צריך סיבה. לא יכול להיות שהמכלול לא צריך סיבה, אם כל אחד מהפרטים שבתוכו כן צריך סיבה. כי אין במכלול שום דבר מעבר לאוסף הפרטים. אז מה תגיד לי? לא, יש פה עוד משהו ביקום. זה לא רק אוסף הפרטים, יש פה איזשהו... הנשמה של היקום, יגידו המיסטיקנים, לא יודע. כמו שיש נשמה בגוף האדם שהופכת אותו לאורגניזם, את אוסף כל הפרטים שלו, והופכת אותו לישות אורגנית, גם העולם בעצם הוא איזשהו ישות אורגנית, ויש נשמה של העולם שהופכת אותו למשהו אורגני, ולא רק לאוסף של חלקים, של ישים וכו'. אבל אם זה כך, אז חזרנו חזרה לאלוהים. אז הנשמה הזאת, תכלס, יש פה עוד משהו חוץ מאוסף הדברים האלה, והוא אחראי ליצירה. מה אכפת אם תקרא לזה נשמת היקום, או שתקרא לזה הקדוש ברוך הוא, או שתקרא לזה אלוהים? מה נפקא מינה? זו נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אנשים טוענים, מי שהזכרתי את זה, אנשים טוענים, כן, אבל אולי מי שיצר את היקום הוא לא אלוהים, אלא, לא יודע מה, מוישה זוכמר? איפה אתה יודע זה אלוהים? בדיוק, אני לא טענתי עליו כלום חוץ מזה שהוא יצר את היקום. בסדר, זה לא שייקספיר, זה בן דוד שלו שגם לא קראו שייקספיר. אז מה? תכל'ס, שוחחתי את קיומו של שייקספיר. נכון? לא אמרתי עליו כלום חוץ מזה שהוא יצר את העולם. אז מה פירוש? אז אולי לא אלוהים יצר את העולם, אלא מוישה זוכמיר. מוישה זוכמיר יצר את העולם, אז מוישה זוכמיר הוא האלוהים שאת קיומו הוכחת. אני לא אומר על האלוהים הזה כלום חוץ מזה שהוא יצר את העולם. שום דבר. כל מה שאני טוען זה שצריך להיות משהו או מישהו שנמצא מחוץ למציאות הזאת, שהוא זה שיצר אותה. איך קוראים לו, מה התכונות שלו, מה הוא רוצה מאיתנו או לא רוצה מאיתנו, פרשייה אחרת, אני לא עוסק בה בכלל, זה לא הנקודה.
אתה רוצה להסביר את זה למשל, בחתיכת מגנט שאתה מרגיש. יש מגנטיות. במגנטיות אתה לא מרגיש שיש חשמל. אבל כשאתה...
לא הבנתי.
כשזה משתלשל, אתה יכול להגיע לזה לחשמל. לקבות זוזה של כל
השני,
שני מגנטים, אחד
היה שני. יש קשר בין שדה מגנטי לשדה חשמלי, אז לא הבנתי, אז מה?
ומכאן אתה ממשיך את ההשתלשלות של זה. וחשמל יוצר את זה, וזה יוצר את זה, וזה יוצר את זה.
ומה הטענה? לא הבנתי איך זה. מה אתה רוצה לטעון לגבינו?
הטענה היא שיש לך מצב שאתה יכול לראות, מתוך סיטואציה מסוימת, אתה יכול לראות השתלשלות.
מה, שיש השתלשלות של דבר מדבר? מישהו מכחיש את זה? לא הבנתי איך זה נוגע לדיון שלנו.
אתה אמרת שאתה רוצה להגיע לזה שיש כאן שמיים. בסוף הדרך, יש כאן איזשהו משהו שקוראים אנרגיה. יש כאן איזשהו משהו ש... ש... אז... יש לך פה...
לא מבין לאן אתה חותר. מה הטענה? תתרגם את זה אלינו. מה אתה רוצה? אתה רוצה להרער על הטיעון? אתה רוצה לחזק אותו?
אני רוצה לטעון שאתה מחפש איזשהו משהו שמפעיל את כל המערכת הזאת. משהו רוחני שמפעיל את המערכת הזאת.
אוקיי.
Okay. יכול להיות גם שאותה מגנטיות שישנה בתוך הסיפור יכולה... הזכרת את המים, הזכרת מגנט, אני מזכיר לך. ישנם כל מיני קריסטלים שיכולים להיות... שיכולים לעבוד משהו, קשה להסביר,
תחשוב, אני לא מבין מה, לאן זה חותר. טוב, בכל אופן, אז, כן.
נאמר קצת הראשון, אמרנו שאם היקום רק אוסף של פריטות שיש להם סיבה, אז גם ליקום יש סיבה. ואז אתה רוצה להגיד שבגלל שזה כל הסיבה הזה שבורא, זה היה ממש, זה היה
הסיבה זה הבורא, לא בגלל. הסיבה של היקום, זה מה שאני קורא פה בורא בהקשר הזה. זה אלוהים.
של הפרטים הקטנים מסיבה, אתה פשוט רואה את זה בעין?
כן, מהניסיון שלי, אני יודע שלכל דבר כזה הוא לא נוצר לבד. צריך להיות לו איזושהי סיבה.
אבל שטיינר הציע אלוהים שהוא סיבת עצמו, זאת אומרת, הוא מחבר את זה
לא, לא סיבת עצמו, הוא זיהה את פנתאיזם, הוא זיהה את אלוהים עם המציאות. אני לא מצליח להבין את הדברים האלה, יש כל מיני אנשים שמעורבים בשפינוזה, אני לא מצליח להבין את הקשקוש הזה. זאת אומרת, אם אלוהים הוא מכלול של המציאות, אז שפינוזה הוא אתאיסט, זה שהוא קורא למכלול המציאות אלוהים, אז מה? אני יכול לקרוא לזה מוישה זוכנר.
יש בזה עוד משהו, מעבר
לה. מה שיש בזה עוד משהו, אז הוא לא מזהה, אז גם אני אומר שיש בזה עוד משהו. אז מה הוא חידש? הוא רוצה לזהות את זה עם המכלול, עם היקום. מה זאת אומרת, לא בא מחוץ, אבל אתה אומר זה עוד משהו. אז זה לא בחוץ אם זה עוד משהו? זה עוד משהו, אבל הוא בפנים, מה? אז בפנים, הבפנים זה הבחוץ.
זה סוף תארים, אלוהים של סוף תארים, ואנחנו מזהים רק שניים מהם. ההתפשטות והמחשבה. אז כאילו... אנחנו פשוט קולטים מעט מאוד ממה
ש... אין בעיה, אבל עדיין הוא בעצם אתאיסט. כיוון שהמציאות עצמה, זה מה שהוא קורא אלוהים. זה שאני קורא למציאות אלוהים, זה לא הופך אותי למאמין. רק שיניתי את השם. במילון שלי, העולם לא יופיע ביוד, בתור יקום, אלא באלף, אלוהים. זה הכל. חוץ מזה, הכל יהיה אותו דבר. רק שיניתי את המילה שבה אני משתמש. מה הרווחתי? לא מבין את הדבר הזה. בכל אופן, הטענה היא שאם אני, ממה נפשך? זאת אומרת, אם אני טוען שיש ביקום עוד משהו, ואז בזכות זה אני יכול לדבר אולי שליקום לא צריך סיבה, למרות שכל הפרטים שמרכיבים אותו כן צריכים סיבה. אין בעיה. אז זה מבחינתי, אלוהים, אז מה הרווחת? אם אתה אומר שאין בו שום דבר, איך אתה יכול להניח שהוא לא צריך סיבה, למרות שהפרטים שמרכיבים אותו, כולם כן צריכים סיבה. לכן, ממה נפשך? אתה לא יוצא פה מ... עם רווח. זאת אומרת, בסוף בסוף צריך להיות משהו שאחראי לקיומו של קיומה של הזוועה שאנחנו חיים בתוכה. אולי עוד הערה אחת, אני אטען, יכול להיות אולי מצב, אין ביקום שום דבר חוץ מהפרטים שמרכיבים אותו. אבל יכולה להיות טענה שאומרת שהתהליך הזה של היווצרות של דברים מתוך דברים אחרים, שאותו אנחנו רואים כל הזמן, חול מתגבש ונהיה סלעים, הסלעים מתפוררים ונהיים חול, המים מפוררים את הסלעים, כן, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, ברור שהדברים עוברים מטמורפוזה, זאת אומרת, דברים הופכים להיות דברים אחרים, ויש תהליך כזה. אז עכשיו, הסיבה של הסלע, נגיד, זה התגבשות של חול עם מים, עם מלח, או לא יודע בדיוק מה, ונוצר סלע. אז החול יצר את הסלע, עם המים והכל. מי יצר את החול? לא יודע, משהו, סלע קודם שהתפורר ויצר את החול. והמים גם הם נוצרו ממשהו, ואז משהו אחר יצר אותם, ואז בעצם אתה יכול להגיד, לכל דבר בעולם יש סיבה, ועדיין המכלול כולו לא הייתה לו סיבה, זה פשוט ממשיך, כל דבר בעולם יוצר דבר אחר, וכל הזמן זה ממשיך, ולמכלול כולו עדיין לא צריך סיבה. זה תהליך אינסופי שכל הזמן, כל הזמן ממשיך, זאת אומרת, דבר יוצר דבר. אז לכל דבר בעולם באמת יש סיבה שיצרה אותו. ועדיין למכלול כולו לא צריך סיבה. כאן אני נוטה לחשוב שזה גם טיעון בעייתי. א', בגלל הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי שלו נגיע בהמשך. טיעון מן המורכבות. כי גם זה יסביר את ההימצאות של הדברים, זה לא מסביר את המורכבות שלהם. אבל מעבר לזה, אנחנו חוזרים חזרה לצבים כל הדרך עד למטה. זאת אומרת, האם זה באמת הסבר? כי ברגע שאתה אומר לי שהדבר הזה הוא הסבר, אתה בעצם אומר לי שאין לך הסבר, נכון? כמו הצבים כל הדרך עד למטה. אתה בעצם, עד שאתה לא הצגת בפניי את כל ההשתלשלות, מהחוליה הראשונה והלאה עד אלינו, לא הצגת הסבר. זה שאתה אומר שזה ממשיך עד אין סוף, זה לא עוזר לי. ממשיך עד אין סוף, זה אומר, אז לזה יש סיבה וגם לא הוא יש סיבה. רגע, רגע, כן, כן, לכל יש סיבה. לכל יש, תראה לי אותה, תצהיר שלכל יש סיבה. תראה לי, אתה לא יכול להראות לי, כי זה אין סופי. זה בדיוק צפים כל הדרך עד למטה. בעצם אתה צריך לדבר פה על אינסוף קונקרטי, ולא פוטנציאלי. ולכן אני חושב שגם הטיעון הזה הוא לא נכון, מה עוד שלפחות בעשורים האחרונים אנחנו יודעים שהעולם שלנו הוא סופי בזמן. זאת אומרת, הוא קיים 14 מיליארד שנה, או סדר גודל כזה, והוא לא אינסופי. זאת אומרת, בסופו של דבר, התהליך הזה כן התחיל מתישהו. הוא לא תהליך אינסופי. מה? אני אומר שהסבר כזה הוא לא הסבר. הסבר הזה בעצם מציג אינסוף קונקרטי, אבל אין דבר כזה. על אינסוף אתה יכול לדבר בשפה פוטנציאלית, בשפה קונקרטית.
שהזמן נוצר,
מה?
אני אולי מסביר, אני לא יודע כמה זה הגיוני, שהזמן נוצר באיזושהי נקודה, זה לא היה זמן.
אוקיי. זה תמיד משפטים נורא בעייתיים. משפטים נורא בעייתיים, כי מה זאת אומרת לפני זה לא היה משהו? לפני זה לא היה לפני. המונח לפני, אבל לא שייך להגיד. לפני ציר הזמן, מה היה לפני ציר הזמן? המונח לפני הוא מונח שקיים בתוך ציר הזמן.
ציר הזמן היה זמן.
יוצאים מזה שאי אפשר להגיד דבר כזה.
תמיד היה זמן.
או שתמיד היה, תראו, הנקודה היא, אם הזמן קיים או לא קיים, זה ויכוחים. כאן טען שהזמן והחלל זה רק צורות הסתכלות שלנו על המציאות. זה לא באמת דברים שקיימים. והיה פעם יהודי בשם רבי שם טוב גפן, שזה אחד מאבות אבותיהם של הגפנים, כן, יונתן גפן ואביב גפן ואלה, משה דיין, המשפחת משה דיין, שהוא יהודי מאוד מעניין, יש לו ספר שיצא בהוצאת מוסד הרב קוק, שנקרא הממדים הנבואה והאדמתנות. זה שלושה מאמרים שהוא כתב, אחד מהם זה מאמר שפורסם בכתב עת רוסי למתמטיקה, על טבע הנבואה, טבעה המתמטי של הנבואה. בכל אופן, אז בין היתר הוא רוצה לטעון שם, שיש לו פתרון לגיל היקום, הרי תמיד שואלים, הרי גיל היקום לא מתיישב עם המסורת, המסורת אומרת שזה 5,700 או פחות 6,000 שנה, וגיל היקום אנחנו יודעים שהוא מעל 14 מיליארד שנה, אוקיי? אז הוא אומר, לפי קאנט השאלה מעיקר עליתה, למה? כי קאנט אמר שהחלל והזמן הם רק צורות הסתכלות שלנו על המציאות, הם לא קיימים באמת. ולפני שבני אדם קיימים, אז אין משמעות לזמן. אז לכן אין מה לדבר על זה שכמה זמן העולם קיים לפני שהיה בן אדם. אין לפני, לפני שהיה בן אדם לא היה זמן. כי הזמן זה רק צורת הסתכלות של בן אדם. איפה הוא טועה? הוא טועה בגלל שגם אם הזמן הוא רק צורת הסתכלות של בן אדם, קודם כל אני לא חושב שזה נכון. שהזמן הוא צורת הסתכלות של בן אדם. אבל גם אם זה היה נכון, זה לא פותר את הבעיה. למה? אני למשל יכול לשאול מתי נולד סבא שלי? אני לא הייתי קיים אז. בדרך כלל. נכון? אז איך אני יכול לשאול את זה? כי כשאני מרכיב משקפיים של חלל וזמן, אני יכול להסתכל עם המשקפיים האלה גם על העבר וגם על העתיד. ואני אתאר את כל האירועים בעבר ובעתיד על פני ציר הזמן שלי. זה שצורת ההסתכלות הזאת נולדה איתי, זה בסדר. רק אני משתמש בה. אבל כשאני משתמש בה, אני יכול להשתמש בה גם כדי לתאר את העבר. כשאני משקיף על העבר, גם אותו אני מתאר על פני ציר הזמן. זה החלל. ולכן אין שום בעיה עם זה. גם אם אתה אומר שהזמן זה צורת הסתכלות של האדם, אני עכשיו מסתכל אחורה ושואל את עצמי כמה זמן העולם קיים. אני יכול להגיד 14 מיליארד שנה. במשקפי הזמן שלי, כשאני מתרגם את זה לשפה הסובייקטיבית הזאת שלי, שפת הזמן, ואני שואל כמה זמן העולם קיים, זאת שאלה לגיטימית לחלוטין. מה זה לפני זה? אם הזמן נוצר בהסתכלות הסובייקטיבית שלי, אז אין לפני זה. בסדר? טוב, אפשר להיכנס פה לפילוסופיה של זמן, אבל עזוב את זה. אני רוצה עוד להעיר הערה על הטיעון הקוסמולוגי. אני רוצה לדבר קצת על היחס בין הטיעון כפי שהצגתי אותו כאן, לבין טענה מדעית. אם עכשיו כתוצאה מהטיעון הזה, הטענה שיש אלוהים הופכת להיות טענה מדעית. אז דיברתי על זה בהקדמות, אמרתי שלא. למה לא? בגלל שהטענה הזאת אי אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. אני לא יכול לחשוב על ניסוי שהתוצאות שלו ייתנו לי אינדיקציה האם הטענה הזאת הופרחה או לא, הוששה. ולכן זאת לא טענה מדעית. כן? מאז קרל פופר אנחנו יודעים שההגדרה המינימלית לטענה מדעית זה טענה שאפשר להפריך אותה. אוקיי? אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. את הטענה הזאת אי אפשר להעמיד למבחן הפרחה. אבל יש נקודה חשובה שבכל זאת נדמה לי שחשוב להצביע עליה. הדרך שבה הגעתי מההנחה אל התיאוריה, אל המסקנה, היא כן דרך מדעית. כן, כשאני מסתכל על גופים בעלי מסה, ואני רואה שכל אחד מהם נופל לכדור הארץ, ואז אני עושה הכללה, אני אומר, כנראה כל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. אני עושה הכללה על בסיס עובדות, נכון? גם פה אני עושה הכללה על בסיס עובדות. אני אומר, בעצם, כל מיני דברים שקיימים פה, היה משהו שיצר אותם, יש לי עובדות שונות שאני מכיר, מזה אני עושה הכללה שלכל דבר שקיים צריך להיות משהו שיצר אותו, ובפרט העולם, ולכן יש אלוהים. זה הכללה מדעית לגמרי. מה לא מדעי בה? התוצר. כי בחוק הגרביטציה אפשר להעמיד אותו למבחן הפרחה. אם ניקח גוף בעל מסה ונראה שהוא לא נופל לכדור הארץ, התיאוריה הופרחה. נכון? איזה מבחן הפרחה אני אעשה על קיומו של אלוהים? אני לא יכול. את הדרך להגיע למסקנה היא דרך מדעית. זאת הכללה על בסיס תצפיות, על בסיס עובדות. אבל המסקנה כשלעצמה היא לא מדעית. כי אי אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. זאת אומרת, שני דברים שונים. אז אם אומרים לי, תראה, זאת לא טענה מדעית, אני מסכים. אם אומרים לי, תראה, זה לא מדעי, זאת מיסטיקה. לא מסכים. זאת אומרת, הדרך שבאמצעותה הגעתי אל המסקנה הזאת היא לא מיסטיקה. זאת בדיוק אותה דרך שאני עושה גם ביחס למסקנות מדעיות. בדיוק אותו דבר. אין פה שום דבר מיסטי. נכון שאת התוצאה אני לא יכול להאמין למבחן הפרחה, נו, מה לעשות? אגב, אם תתעקשו, אז אפשר אולי אפילו להעמיד את זה למבחן הפרחה. לא את הטענה שיש אלוהים, אלא את הטענה שלכל דבר יש סיבה. אם נראה משהו שלא קדמה לו סיבה, אז פרחנו את הטענה הזאת. תורת הקוונטים, למשל, מישהו יכול לומר שהיא פירחה על העקרון הסיבתיות, על העיקרון שאומר שלכל דבר צריכה להיות סיבה, כי בתורת הקוונטים אנחנו חושבים שיש דברים שקורים בלי סיבה. אז הנה, זאת אומרת, התיאוריה שלכל דבר צריכה להיות סיבה, היא לכאורה תיאוריה שהיא אפילו בת הפרחה, לא רק תיאוריה שהגענו אליה על ידי הכללה מתוך עובדות. אז לכן, צריך להבחין הבחנה חדה בין השאלה האם הטענה שאליה הגעתי היא טענה מדעית, לבין השאלה האם הדרך שבה הגעתי אל הטענה הזאת היא מיסטית, או שהיא דרך שמתאימה לחשיבה המדעית. התשובה לשאלה הראשונה היא שלילית, התשובה לשאלה השנייה היא חיובית. הדרך היא דרך מדעית. המסקנה לא יכולה לעמוד למבחן הפרחה, ולכן היא לא מדעית. אוקיי? זה... ובמובן הזה, הרבה פעמים אומרים שזה לא מדעי, אני לא מתרגש מזה, זה לא מדעי, זה לא יכול להיות מדעי. איך אפשר להעמיד למבחן הפרחה את קיומו של אלוהים? בסדר, אז מה? אבל אם הדרך שבאמצעותה הגעתי אל המסקנה, היא הדרך שבה אני משתמש גם בהקשר המדעי, אז זה אומר שזו דרך רציונלית, זאת אומרת, זו דרך שבהחלט ראוי לתת בה אמון. בסדר? זה שני דברים שונים. ההאשמה הזאת שהטענה היא לא מדעית, היא האשמה שלא, ממש לא, לא צריך להתרגש ממנה. טענה נוספת, אני לא זוכר, יכול שהזכרתי את זה בפעם הקודמת, יש טענה נוספת שעולה ואומרת, אלוהים הוא לא הסבר. יש משהו שאתה לא מבין, איך כל הסיפור הזה נוצר. אז יש אלוהים שהוא ברא את הדבר שנוצר. כן? אלוהים, אתה לא יודע להגיד עליו כלום, חוץ מזה שהוא יצר את הדבר שאתה מדבר עליו. אז אתה לא באמת נתת הסבר. זה לא יכול להיות, הסבר מוסיף לי הבנה. לא הוספת לי הבנה. המצאת לי עוד משהו שאין לי שום הבנה לגביו, מה הוא ומי הוא ומה הוא עושה, ומה... וזהו. זה לא נקרא שהסברת לי משהו. אלוהים הוא לא הסבר. כן? טענה מאוד מפרצה בוויכוחים עם אתאיסטים. אבל זאת טעות, זו אי הבנה. תחשבו למשל על... אני מכניס פה את אלוהים בטיעון הזה לא בתור הסבר. אני פשוט מוכיח את קיומה של ישות כזאת. זה הכל. גם הישות הזאת לא תסביר כלום. אבל אני יכול להוכיח שקיימת ישות כזאת. תחשבו למשל על פו הדוב, כן? שהולך על שפת הים, והוא רואה עקבות בחול. וזה יתברר שזה שלו עצמו. לא רואה עקבות בחול, אומר, כנראה משהו עבר פה, משהו שהטביע את העקבות האלה בחול. אז יגיד לו, האתאיסט, מה אתה אומר? אתה יודע להגיד לי משהו על מי שעבר פה? שלא, חוץ מזה שהוא זה שהטביע את העקבות האלה. אתה לא יודע להגיד לי עליו כלום. חי, מת, אם הוא צומח, דומם, מה הוא רוצה, מי הוא ומה התכונות שלו, אתה לא יודע להגיד עליו כלום. אז לא הסברת שום דבר, נכון? באמת לא הסברתי שום דבר. אבל עדיין הוכחתי את קיומו של משהו שעבר פה והטביע את העקיבות האלה. זה שאם זה הסביר לך משהו, לא הסביר לך משהו, למה זה רלוונטי? אני הוכחתי לך את קיומו של משהו מסוים. אתה יודע עליו דבר אחד, שהוא הטביע את העקיבות. אתה לא יודע עליו שום דבר אחר. הוכחתי לך את קיומו של משהו כזה, שהטביע את העקיבות. נכון? אני לא יודע להגיד עליו שום דבר חוץ מזה. אז מה? אני לא יודע להגיד עליו כלום. אותו דבר פה. העקבות האלה שיש בעולם, כן, זה שהעולם קיים, זה מוכיח שהיה מישהו שהטביע את העקבות האלה. אני לא יודע להגיד על מישהו הזה שום דבר. אתה אומר לי, זה לא הסבר? יהיה לך לבריאות, אז לא הסבר. אז מה? עדיין יש לך משהו להגיד על ההוכחה? ותראה ההוכחה. אתה להגיד משהו על ההוכחה הזאת? לא. אז הוא אומר שהוכחתי לך שיש אלוקים. זאת בעצם הטענה. והערה האחרונה, כמובן, שכבר הערתי אותה, אבל אני אשם אותה גם כאן, זה שאנשים אומרים, טוב, אבל מי אמר שלכל דבר יש סיבה? אולי זה לא נכון. זאת ההנחה של הטיעון הקוסמולוגי. אולי זה לא נכון. אז פה אני אגיד אחת משתיים. א', למה להניח זה לא נכון, אם לכולם יש אינטואיציה שזה כן נכון? אתה יכול להגיד, זה לא ודאי. אכן, זה לא ודאי. הנה, בטיעון עצמו ראיתי שחייב להיות חריג אחד שלגביו זה לא יהיה נכון. אוקיי? אלוהים הוא החריג שהוא לא אמורה להיות לו סיבה. נכון? אני לא אומר זה ודאי. אבל שום טיעון לוגי לא יכול להוביל לוודאות. על זה דיברנו בהרחבה בראייה האונתולוגית. נכון? טיעון לוגי מסיק מסקנה מתוך הנחות. ההנחות, אתה תמיד צריך להחליט מה דעתך לגבי ההנחות בשביל לקבל את המסקנה. אז הטענה שהמסקנה היא לא ודאית, זה ברור לגמרי. הוודאות שיש לך במסקנה היא כמידת הוודאות שיש לך בהנחות. עכשיו תחליט אם אתה מקבל את ההנחות או לא. זה שהמסקנה היא לא ודאית, אז מה? כן, אחת הביקורות של קאנט על כל הראיות לקיומה של אלוהים זה שהן לא מובילות לוודאות. אז מה הן לא מובילות לוודאות? שאלה מה הסבירות אומרת, לא הוודאות, אין ודאות בכלום. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר, מבחינתי מספיק, היה לי פעם סדרת מאמרים בוויינט מדע, על האם אמונה באלוהים היא רציונלית. ואני טענתי שם, שמספיק לי להראות שדרך החשיבה הרציונלית מובילה לקיומו של אלוהים, I rest my case. זאת אומרת, בזה סיימתי. אז אם מישהו יגיד, כן, אבל אולי לא צריך להיות רציונליים, אולי לא. אבל אני אומר שאם אתה חושב רציונלית, אתה מגיע לקיומו של אלוהים, מה למסקנה שאלוהים קיים. זה מה שאני רוצה להראות. מי שרוצה להיות לא רציונלי, בסדר. בדרך כלל מאשימים את המאמינים בחוסר רציונליות.
מה האלטרנטיבה? לא, אם אתה לא מגיע לזה, זה מה
האלטרנטיבה? מה? האלטרנטיבה היא שאין אלוהים, ועקרון הסיבתיות לא נכון, והכל בסדר. זה מטיל ספק בעקרון הסיבתיות. לא בטוח העקרון הסיבתיות, ככה אנחנו חושבים. אולי זה לא נכון? לא. אבל ההנחה הרציונלית היא שזה כן נכון. כל המדע בנוי על זה שלכל דבר צריכה להיות סיבה. לא בכדי אנשים מסתבכים עם תורת הקוונטים, בגלל ששם פתאום רואים דברים שאין להם סיבה, ואנשים מורטים שערות. מה אתם מורטים שערות? מה הבעיה? אז אין סיבה. מה, חייב להיות כל דבר סיבה? אותם אנשים עצמם, כשתתווכח איתם על אלוהים והעולם וזה, אומר, כן, ברור, יש דברים שלא צריך להיות להם סיבה. אני פגשתי כאלה בעשרות. ואחרי זה, מי שיגיד להם שמשהו קרה בלי סיבה, ישפזו אותו על שפיות זמנית. או קבועה, לא זמנית. זה תלוי הקשר, אוקיי? אז בעניין הזה, מה שאני, שם הקדמתי את ההקדמה הזאת מראש, כי ידעתי כבר, היו שם ויכוחים, אל תשאלו איזה ויכוחים היו שם בוויינט. הם צרחו שם, כיללו, מה פתאום מביאים את החשוך הזה בכלל לכתוב פה, זה נחלתם הבלעדית של התאיסטים, האגפים המדעיים ברשת. אם מישהו מעיז להגיד שם משהו אחר, הוא פשוט כופר בעיקר, אסור להכניס אותו לכנסייה. אז מה שאני הקדמתי שם ואמרתי, שאני לא רוצה להוכיח שיש אלוהים, אני רוצה להוכיח שאדם רציונלי צריך להאמין בקיומו של אלוהים. מי שאמר, טוב, אבל אני לא רציונלי, אז לא. אני רק רוצה שיהיה ברור מי רציונלי ומי לא רציונלי, בין המאמינים והלא מאמינים. כי בדרך כלל חושבים ההפך. בדרך כלל חושבים שמי שמאמין הוא לא רציונלי, והלא מאמינים הם הרציונליים. אוקיי? טוב, אז סיימתי את עניין הטיעון הקוסמולוגי. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, זה הראייה מהסוג השלישי, אני עוד פעם שם את זה בקונטקסט, הראייה האונתולוגית זאת ראייה שלא מניחה הנחות בכלל, היא משתמשת במושגים ובהגדרות, ועושה רק ניתוח של מושגים. ראינו שזה בעייתי, אחרי זה הראייה הקוסמולוגית כן מניחה הנחות, אבל עדיין הנחה מאוד מינימלית, שקיים משהו, זהו. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית כבר מניחה הנחה יותר מפורטת, יותר מורכבת. היא אומרת שקיים משהו, והמשהו הזה הוא בעל תכונות מסוימות. למשל, הוא מאוד מורכב. או מתואם, חלקיו מתואמים, או מתוכנן, או לא משנה, יש לזה ניסוחים שונים. אוקיי? אז הוא אומר, אם הדבר שקיים הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר סתם ככה. יש מישהו שירכיב אותו, ולכן יש אלוהים. זה הטיעון בעצם, באופן סכמטי. אז אתם רואים, המבנה הוא בדיוק אותו מבנה כמו הטיעון הקוסמולוגי. רק הטיעון הקוסמולוגי אומר, קיים משהו, וכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה שיצרה אותו, לכן יש אלוהים. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי אומר, קיים משהו והוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר לבד, לא כל דבר, דבר מורכב לא נוצר לבד, ולכן חייב להיות מרכיב. חייב להיות מישהו שיצר אותו. המבנה דומה, רק ההנחה היא הנחה שונה. כמובן גם הגדרת האלוהים שאת קיומו אנחנו מוכיחים פה, גם היא שונה. האלוהים עכשיו הוא לא מי שיצר את העולם, אלא מי שתכנן אותו, או מי שהרכיב אותו. אם תדברו בשפה קבלית, כן, יש בריאה ויצירה. הבריאה זה יש מאין, והיצירה זה יש מיש. לצור צורה, זה יצירה. אתה יוצר את הדבר הזה, ואתה צר לו צורה, אוקיי? אז הראייה הקוסמולוגית מדברת על הבריאה, איך נוצרו בכלל, איך נוצר בכלל משהו, והראייה הפיזיקו-תיאולוגית מדברת על היצירה. הכוונה, איך נוצרה הצורה של הדבר שקיים, המורכבות שלו, התכונות המיוחדות שלו, וכן הלאה. עכשיו, הראייה הזאת היא בעצם, אולי הראייה המרכזית שמביאים לקיומו של אלוהים, בדרך כלל הראייה שמביאים זאת הראייה הזאת. האנשים שמגיעים באופן פילוסופי לאמונה באלוהים, בדרך כלל מגיעים בדרך הזאת. ולכן הרבה פעמים זה מזוהה עם אמונה באלוהים. אנחנו נראה בהמשך שהערעור מן האבולוציה, ערעור מן האבולוציה לראייה הזאת, נתפס כערעור על קיומו של אלוהים, שבעצם הערעור בכלל לא קשור לקיומו של אלוהים. אבולוציה לא נוגעת בשום צורה לקיומו של אלוהים. אבל התחושה שהראייה הפיזיקו-תיאולוגית וקיומו של אלוהים זה אותו דבר. אז אם אתה תוקף את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אתה בעצם הראית שאין אלוהים. לא? תקפתי את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, יכול להיות שהיא נפלה. מי אמר שאין אלוהים? אולי יש רק זאת לא ראייה טובה לקיומו. או שיש ראיות אחרות שטובות לקיומו, לא משנה, או שאין. זה לא אומר שהוא לא קיים. רק אומר שהראייה המסוימת הזאת נפלה, אוקיי? כיוון שזה נתפס בצורה כל כך חזקה, למה הנוצרים כל כך נלחמים נגד האבולוציה? מקימים מכוני מחקר כדי לכתוב חומרים נגד האבולוציה, להפליך את האבולוציה. כי זה, גם האתאיסטים וגם המאמינים מסכימים שזה משחק תחום אפס. ואת אם אתה מאמין, אז זה אומר שאתה צריך לדחות את האבולוציה, ואם אתה מאמין באבולוציה, זה אומר שאתה צריך לדחות את קיומו של אלוהים. אז זה שניהם מסכימים. עכשיו, כל השאלה זה את מי לאמץ ואת מי לדחות, זה הוויכוח ביניהם. ושניהם מסכימים שהמשחק הוא משחק סכום אפס. זה שטויות. המשחק הוא לא סכום אפס, הם שניהם טועים בזה. אוקיי? אבל זה עוד נגיע. הסיבה שגורמת להם לזה, זה בגלל שהם חושבים שהראייה פיזיקו-תיאולוגית וקיומו של אלוהים זה אותו דבר. אבל הם מזהים את שני הדברים. זאת אומרת, אם אתה מסביר עולם בלי שאלוהים יצר אותו, הרכיב אותו, היה מעורב בו, אז אין אלוהים. לא, יש אלוהים, והעולם בכל זאת נוצר בלעדיו, או המורכבות שלו נוצרה בלעדיו, אוקיי? אז תראו, אני אתחיל אולי במדרש. אין לי פה את המסך, אני רק אקרא לכם אותו. מדרש תמורה, כן, אוצר המדרשים. מעשה שבא מין, ואמר לרבי עקיבא, העולם הזה מי בראו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הרעיני דבר ברור, תוכיח לי. אמר לו, למחר תבוא אליי, בוא אליי מחר. למחר בא אצלו, אמר לו רבי עקיבא, מה אתה לובש? אמר לו, בגד. אמר לו, מי עשהו? אמר לו, ההורג. אמר לו, איני מאמין לך, הרעיני דבר ברור. אמר לו, ומה הרקע? ואין אתה יודע שההורג עשהו? מה אתה רוצה שאני אראה לך? אתה רואה בגד, אתה לא מבין שמישהו עשה אותו? אז אומר לו רבי עקיבא, ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותו? הנה, יש לך עולם. כן, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותו? נפטר אותו מין, אמרו לו תלמידיו, מהו הדבר הברור? אמר להם, בניי, כשם שהבית מעיד על הבניי, והבגד מודיע על ההורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא ברוך. אה?
עדיין זה, זה לא תשובה.
למה לא?
למה,
מה ההבדל בין עולם לבין הבגד? תראו, היה כומר אמריקאי בשם פיילי, במאה ה-19.
זה גמרא, מה שאתה מספר. שהבת של הקיסר אמרה לרבי עקיבא שתבוא מחר, והוא אמר לה שאני אענה לו תשובה. בא מין, שאל אותה, אז הוא אומר לה, אני אענה לו, תבוא מחר. אז היא אומרת לו, איפה הנשמה שלך?
אולי, לא. אני אגד אותו, אני מדלג.
לא יודע. אתה מסתכל לשמש, זה אחד מהעבדים הקטנים של השמש. אתה לא יכול להסתכל. אתה לא יכול להסתכל.
טוב, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כן. פה זה ממש היה מן המורכבות. יש לך בגד ארוג. אתה מבין שזה משהו שנוצר, יש לו מבנה, יש לו תכלית, יש לו מטעם בין חלקיו, מישהו תכנן את זה, מישהו עשה את זה. אז כמו שהבגד מעיד על ההורג, גם העולם מעיד על הבורא שלו. יש את הכומר פיילי, הכומר האמריקאי פיילי, אחד הטיעונים הכי מושמצים ב-150 שנה האחרונות, שהוא בעצם טען ש... שניים בעצם. אחד זה פיילי והשני זה... לא סאגן. פרד הויל, שאני זה פרד הויל, הפיזיקאי, אסטרופיזיקאי. פיילי אומר, נגיד שאתם הולכים ברחוב ואתם רואים שעון, זרוק על המדרכה. אתם מיד שואלים את עצמכם, מי יצר את השעון הזה? איך נוצר השעון? כנראה, יש שעון, שען, שיצר את השעון הזה. עכשיו, העולם הרבה יותר מורכב משעון. אז אם לגבי השעון אתם לא מוכנים לקבל שהוא סתם ככה נוצר, בלי שיש מישהו שיצר אותו, אז העולם, אחת כמה וכמה, זה ממש המדרש הזה, אוקיי? יש פיילי, לא פיילי, פרד הויל, הוא אמר ששם זה ממש העליב את האתאיסטים, כי הוא היה פיזיקאי, ידוע. פיזיקאי כופר זה הכי גרוע. כופר באתאיזם, כן? פרד הויל אמר שהסיכוי לזה שהחיים נוצרו במקרה, הוא פחות או יותר כמו סיכוי לזה שסופת הוריקן תעבור מעל מגרש גרוטאות ותייצר מטוס בואינג, שעובד. מתוך הגרוטאות, כי אני תחבר אותם איכשהו במעבר כזה של סופת הוריקן, וייווצר מטוס בואינג. אומר שיווצרו את החיים, זה נס הרבה יותר גדול מאשר הנס הזה. כן? ואתם לא מבינים כמה דיו נשפך כדי להשמיץ את שני החברה האלה. זה מוציא את האתאיסטים מדעתם, הטיעונים האלה. וכמובן הם לגלוגים ומין איזה, כאילו איזה מין שטויות פשוט, הם לא מבינים איך פרד הויל הנבון אמר כזאת שטות, כנראה באותו יום הוא היה חולה או משהו. וכל הטיעונים הם טיעונים מופרכים לחלוטין, זאת אומרת, פשוט טיעונים מופרכים, זה טיעוני הנגד. זה לא, באמת, זה לא יאומן כמה אנשים חכמים נופלים בגלל המגמתיות, זאת אומרת, לא מצליחים לראות את ההיגיון של מי שעומד מולם.
דיוויד יום היה טיעון נגדי לטענה הזאת, הוא אמר, לנו יש ניסיון עם הורג, חיית, בגד, נגר.
על יקומים אין לנו, עם יקומים. אז לטיעון הזה אנחנו עוד נגיע בהמשך. יש מאמר של אליה ליבוביץ', הבן של ישעיהו, שהוא אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב, גם כן פעיל אתאיסטי כזה ידוע, והוא בעצם כתב מאמר בכיוון הזה, ואני אטפל בו בהמשך. גם הוא דיבר שטויות כמו כולם. בכל אופן, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הזה בעצם אומר, מורכבות מעידה על מרכיב. כן, אתה רואה מכונת כביסה, אתה בא, כן, אתה הולך למכונת כביסה, אתה אומר, מכונת כביסה, טוב, איך היא נוצרה, איך זה קרה, שהיא פתאום עומדת פה ומחבסת ויודעת לשחות ולהכניס מים ולהוציא מים ולקחת אבקה, טוב, מישהו יצר אותה כנראה. בא הטיסט, מה פתאום, זה קרה איכשהו, לא יודע, לבד, בלי סיפור, קרה, פשוט מכונת כביסה, קרתה, יכול לקרות, נכון? קוראים כל מיני דברים מוזרים, אז גם מכונת כביסה יכולה לקרות. מבינים שהדברים האלה נראים נורא מופרכים. אני אגיע עוד לטענה הזאת שאומרת שעל מכונות כביסה יש לנו ניסיון. בכל אופן, זאת בעצם הטענה. עכשיו, אם אני אנסח את זה בטיעון מסודר כמו הטיעון הקוסמולוגי, אז אני אגיד ככה, הנחה ראשונה, קיים יקום שהמבנה, הוא אדם אפילו, בעל חיים, לא משנה, שיש לו מבנה מאוד מאוד מיוחד ומורכב. אוקיי? הנחה שנייה, דבר עם מבנה מיוחד ומורכב לא נוצר באופן ספונטני, מעצמו. וצריך מישהו שייצר אותו. מסקנה, צריך להיות משהו שיצר את הדבר המורכב הזה. מבחינתנו זה אלוהים. ושוב פעם, אל תשאלו אותי, רגע, אבל מי אמר זה אלוהים? אולי זה מוישה זוכמר. בסדר, אז מוישה זוכמר הוא האלוהים. מוצא יום כיפור, אנחנו עוברים 7 פעמים, נכון? מוישה זוכמר הוא האלוהים. אז הטענה היא שאני מוכיח את קיומו של מי שיצר את המורכבות הזאת. לא אכפת לי איך קוראים לו ומה הוא עושה ומה התכונות שלו. אני לא מחפש הסברים. אני מביא ראיות, אוקיי? בדיוק כמו שאמרתי על הטיעון הקוסמולוגי. עכשיו, בהקשר הזה, כמובן, גם פה יכול להעלות הטיעון, הדיון פה מאוד מקביל לטיעון הקוסמולוגי, עד שנגיע לאבולוציה, זה המקרה החריג. שהאבולוציה תוקפת את הטיעון הזה, אבל לא תוקפת את הטיעון הקוסמולוגי. אבל חוץ מזה, כמעט כל שאר האירורים, זה אותם אירורים שפגשנו בטיעון הקוסמולוגי. למשל, אומרים, טוב, אז מי יצר את, מי, אם אלוהים ירכיב את כל הדבר המורכב הזה, אז גם הוא עצמו כנראה מאוד מורכב. אז מי ירכיב אותו? בדיוק כמו בטיעון הקוסמולוגי, אם לכל דבר יש סיבה, אז מה הסיבה של אלוהים? אוקיי? ושוב פעם, אני אלך באותו כיוון, ואני אומר, יש לק ספציאליס, העדפת הספציפי. ואני אומר, כנראה שזה שלדברים מורכבים, יש מרכיב, חייבת להיות איזושהי החרגה. כי אחרת אנחנו נקלעים לרגרסיה אינסופית. והחרגה הזאת זה כנראה לא משהו מהעולם שלנו, כי מהניסיון שלנו אנחנו יודעים שדבר מורכב לא נוצר לבן, אלא זה משהו מחוץ לניסיון שלנו, והוא באמת אין לו מרכיב, והוא פותח את השרשרת הזאת. כל מה שאמרנו על הטיעון הקוסמולוגי, אני אומר גם כאן. אני רק רוצה אבל משהו אחד להעיר פה, שעצם ההנחה שהדבר הזה שיצר את העולם הוא עצמו דבר מורכב, אני בכלל לא בטוח בזה. זו עצמה ההנחה ששאובה מהניסיון שלנו כאן. אבל זה לא בטוח. למשל, אם אני מדבר על מכונה שיצרה את העולם, המכונה הזו צריכה להיות מאוד מורכבת. יכולת תכנונית וביצועית, זה מכונה סופר מורכבת, כן? האם אני מדבר על ישות פרסונלית, שקוראים בפילוסופיה, זאת אומרת, על משהו עם יכולת תכנון, מודעות וכדומה, אני לא בטוח שנכון לדבר לגביו במונחים של מורכבות. הוא יוצר את המורכבות, הוא לא מורכב בעצמו, מכונה היא נורא מורכבת, היא מצליחה לייצר דבר מורכב, כי כל מה שהיא מייצרת באיזשהו מובן נמצא בתוכה. נכון? היא מייצרת את זה באופן מכני. אני מדבר על ישות פרסונלית, לא על מכונה, שיוצרת את העולם הזה, זה יכול להיות דבר פשוט, לא דבר מורכב. הוא נורא אינטליגנטי, והוא יכול לייצר גם דברים מסובכים, דברים מורכבים. והוא עצמו לא חייב להיות מורכב, זה לא, אם התהליך הוא לא מכני, אז לא בהכרח אפשר ללמוד מהתוצר על היצרן. אם התהליך הוא מכני, אז אני יכול להגיד, התוצר לא יכול להיות יותר מורכב מהיצרן. רמת המורכבות של התוצר מעידה על מורכבותו של היצרן. אבל אם היצרן הוא יצור עם, 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 עם יכולת של תכנון, בחירה, כן, לא, לא, לא דבר מכני, אז לא בהכרח. יכול להיות שהוא מאוד פשוט, אבל הוא חכם, אז הוא יכול לייצר דברים מורכבים. למרות שהוא עצמו, אם אפשר להסתכל עליו, כן, תסתכל עליו, אתה לא תראה בו איזשהו סוג של מורכבות. הוא מאוד חכם. אוקיי, אבל אתה לא תראה בו מורכבות באותו מובן שאנחנו מדברים על מורכבות בהקשר שלנו. ולכן אני אפילו לא בטוח שאני מקבל את ההנחה שהקדוש ברוך הוא צריך להיות מורכב בשביל זה. אני רק אומר, גם אם כן, אוקיי, אבל אני עדיין חייב להחריג את החוליה הראשונה כדי לא להגיע לרגרסיה אינסופית. רק פה אני מאיר, אני גם לא בטוח שזה נכון שהוא צריך להיות מורכב. זה חוץ למעשה, אוקיי? עכשיו, נקודה חשובה נוספת, יש את האופציה של העולם הקדום. לא צריך סיבה שיצרה אותו, כי הוא תמיד היה. אוקיי? שימו לב, לא אין סוף שלבים שכל אחד יצר את השני. לא, העולם as is, כפי שהוא, תמיד היה. ולכן לא צריך מישהו, כן, אריסטו, לכן לא צריך להניח שקיים מישהו שיצר אותו, הרכיב אותו, או משהו כזה. אז כאן, תשובה יותר פשוטה ממה שראינו קודם, משני אספקטים. אספקט אחד, מדעית אנחנו יודעים שזה לא נכון. העולם לא היה קיים אינסוף זמן, לא היה תמיד קיים, מהמפץ הגדול. ב', הוא גם לא היה בעל אותה רמת מורכבות כמו עכשיו. רמת המורכבות עולה כל הזמן. החיים נוצרים, כוכבים נוצרים, זאת אומרת, רמת המורכבות עולה כל הזמן. אז זה לא נכון שגם הוא היה, אריסטו חשב שהעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, תמיד היה קיים. תמיד היו בני אדם, תמיד היו בעלי חיים, תמיד, הכל היה, כל מה שאנחנו מכירים היה קיים תמיד. ככה חשבו עד לפני 200-300 שנה. כולם חשבו ככה, עד האבולוציה, אוקיי? הידע המדעי שלנו היום אומר לנו שזה לא נכון. כן, דברים הולכים ומשתכללים, זה התהליך האבולוציוני. במובן מסוים אנחנו רואים שהתהליך האבולוציוני הוא לא פרחה על הראייה הזאת, אלא הוא גופה של הראייה הזאת. לזה עוד נגיע בהמשך. אבל אתה רואה שדברים משתכללים עם הזמן. לא נהיים יותר פשוטים עם הזמן. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שגם אם, כשאני מדבר על הבריאה, על הטיעון הקוסמולוגי, על איך הדברים נוצרו, אתה יכול אולי להגיד שאם הם תמיד היו, אז לא צריך להניח שמשהו יצר אותם. הם תמיד היו. האם אתה מדבר על מורכבות, זה משהו שונה. הערתי את זה כבר בטיעון הקוסמולוגי. אני חושב שהטיעון הפיזיקוטולוגי משלים את הטיעון הקוסמולוגי. למה? כי אם אני מדבר על ישות שהיא מאוד מאוד מורכבת, נגיד העולם שלנו מאוד מאוד מורכב, ונגיד שהוא היה קיים תמיד כך, גם אם הוא היה קיים תמיד כך, אני עדיין שואל את עצמי, למה מה שקיים תמיד הוא דווקא כזה ולא אחר? זה נקרא עקרון הטעם המספיק, להבדיל מעקרון הסיבתיות, מונח של לייבניץ. צריך טעם לזה שהדבר שאני רואה מול העיניים הוא באמת כזה. וזה, את הטעם הזה אני צריך גם אם הדבר הזה תמיד היה קיים. גם אם הדבר הזה תמיד היה קיים, אוקיי, אבל למה תמיד קיים דווקא דבר כל כך מורכב ומיוחד, ולא סתם משהו אחר, שלא יהיה קיים בכלל. אז גם זה דורש טעם, גם אם לא סיבה. סיבה לא צריך, כי זה אף פעם לא נוצר, אז אין משהו שיצר אותו. אבל כן צריך להיות איזשהו טעם, למה המשהו הזה הוא כפי שהוא. בניגוד לטיעון הקוסמולוגי, ששם, אם אתה אומר עולם קדום פתרת את הבעיה, לא צריך סיבה שיצרה אותו, כי אף אחד לא יצר אותו, הוא תמיד היה. בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, גם אם אתה אומר שהוא תמיד היה, עדיין זה לא פותר את הבעיה, כי עדיין צריך טעם לזה שהוא כפי שהוא. כן, אתה פוגש את החידוד הזה עשה ריצ'רד טיילור, פילוסוף אמריקאי, בספר שלו שנקרא מטאפיזיקה. והוא כי הוא מדגים את עקרון הטעם המספיק, אז הוא אומר, נגיד שאתה הולך ביער, ואתה רואה שם כדור זכוכית ענק, שבתוכו כל מיני צורות יפהפיות, מיוחדות, עם דמויות נהדרות והכל. אז אתה שואל את עצמך, מעניין, איך זה נוצר הדבר הזה? אז האתאיסט שהולך לידך, הוא אומר, לא, הוא תמיד היה. הדבר הזה תמיד היה כאן. האם זה הסבר טוב? לא, זה לא הסבר טוב. לא הסבר טוב, לא כי הוא לא תמיד היה כאן. אולי הוא כן תמיד היה כאן. ועדיין, אבל למה הדבר הזה שתמיד היה כאן, הוא דווקא כזה? הוא דווקא כל כך מיוחד, איך זה קרה? שהמשהו הזה שקיים כאן הוא, תמיד, הוא כל כך מיוחד, והוא לא סתם איזה, לא יודע מה, איזה אוסף של גבב של זבל. עדיין זה דורש טעם, זה מה שנקרא עקרון הטעם המספיק. לכן הקדמות של העולם היא אולי ערעור על הטיעון הקוסמולוגי, אבל היא לא ערעור על הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. ובמובן הזה אמרתי, כשדיברנו על הקדמות של העולם כערעור על הטיעון הקוסמולוגי, אמרתי שההשלמה לזה תינתן בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. זאת אומרת, גם אם תסביר לי את עצם קיומם של דברים, בזה שהם תמיד היו, אז לא צריך מישהו שיצר אותם, את המורכבות שלהם לא תוכל להסביר כך. למורכבות שלהם עדיין דרוש הסבר. אוקיי? אז כאן הטיעונים משלימים אחד את השני. אוקיי. עד כאן, אנחנו נעצור כאן.
וואו. Thank you.